בעזרת השם נדבר היום בעניין די כולל של פרשת ויקהל.
לא ברור.
וננסה לפתח כמה עניינים שנוגעים לפרשה. ויקהל משה את כל עדת בני ישראל. כך אומר הכתוב. ורשי כותב, פרשה זו בהקהל נאמרה, לפי שרוב גופי תורה תלויים בה. הרשי הזה מעניין. רוב גופי תורה תלויים בה. זאת אומרת שהיא יותר גבוה מגוף. זה כמו איברים ונשמה. כלומר, הפרשה הזאת היא נשמתית, ויש הרבה איברים שתלויים בנשמה הזאת. כשאתה תלוי במשהו, המשהו הזה יותר גבוה מזה שתלוי בו. כלומר, פרשת ויקהל היא פרשה של כלל. לידה תהיה פרשה של פרטים, פרשת פיקודי. ואותה זוגיות שאנחנו רגילים לראות בין פרשיות, כמו יתרו ומשפטים, כאן חוזר אותו זוג של ויקהל פיקודי. כלומר, פרשת ויקהל היא החלק הכללי, ואנחנו מכנים את זה החלק שהוא מן הזכר, לעומת החלק שמתפרט, והוא החלק של הנקבה שבפרשת פיקודי. כל פרטי המלאכות מקורם במלאכת הקודש שהייתה במשכן. זה הרופא. כלומר, שמדובר כאן על דבר יותר רחב ממה שאנחנו חושבים. הרי אנחנו יודעים שהמשכן הוא התרגום של בריאת העולם למימדים של עולם הזה. כלומר, כאילו הקדוש ברוך הוא נתן לאדם להיות הוא בעצמו בורא. ועובדה, אומרת הגמרא, היה יודע בצלל לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ. מה זה, הקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם משחק, לשחק עם הבריאה? מה שהקדוש ברוך הוא ברא בגדול, הוא נותן עכשיו לאדם לברוא בקטן יותר. כלומר, יש לנו פה משכן, שהמשכן הזה, במידות שלו, הוא השמיים והארץ, ממש. ומי שמסוגל להיכנס למנגנון הזה, הוא מרגיש שמיים וארץ. כמה מלאכות יש במשכן? שמהן, מאותן מלאכות, אנחנו לומדים על כל המלאכות. למתת. 39 מלאכות. מה זה אומר? זה אומר שלא רק כדי לבנות את המשכן יש לי 39 מלאכות, אלא שזה בעצם כל העשייה האנושית. כל הבריאה כלולה ב-39 מלאכות. הרבה יותר גדול מעצם הבניין עצמו. כל פרטי המלאכות מקורם במלאכת הקודש שהייתה במשכן. כך אומרת הגמרא בשבת ובבבא קמא. אם נרחיב את הרעיון, נוכל לומר בסייעתא דשמיא שכל המעשים, כן? כללות המעשים בעולם של בני האדם, כל החיים המעשיים שלנו נמשכים ונלמדים מן המלאכות הקשורות לקודש, מיסוד הקודש. שהרי אנחנו לומדים את המלאכות מן המשכן. מה זה עשיית המשכן? טיפול בקודש, בעניין האלוהי שמתגלה בעולם שלי. ומשם המלאכות האלה הם משתלשלות וזורמות לכל שאר החיים. אז מאיפה מתחילה כל מלאכה קטנה שיש לי היום, אפילו שהיא נראית לי בחול הכי גדול, שורשה בקודש? אין דבר כזה שמתחיל בחול. הכל מתחיל מהקודש, מהמלאכות של המשכן. ומלאכת המשכן כוללת את כל עדת בני ישראל. ולכן, כן, עדת בני ישראל זה הפך מהבלבול שקדם לזה, מנערבוב שקדם לזה, שגרם לחורבן. עכשיו אנחנו לוקרים רק את החלק שנקרא דעת, וזה ברמז עדת. כלומר, כל מה שקשור למשה, משה שורשו במשכן, שתי האותיות הראשונות של משה זה משכן. שתי האותיות האחרונות שייכות לחנוך. ומה שנשאר ממשה ומחנוך זה חווה. כלומר, תיקחו משה, שתי האותיות ראשונות. תיקחו חנוך, והתהלך חנוך את האלוהים ואיננו, כי לקח אותו האלוהים. זה כף נון של חנוך. מה נשאר מחנוך? חטו. מה נשאר ממשה? חווה. על ידי משה וחנוך, משה הוא עושה את המשכן כאן למטה, וחנוך בונה את המשכן ברמה גבוהה פנימית יותר. משה, חנוך, משכן, תיקון חווה. תיקון הפגם של חווה. לכן אנחנו מטפלים עכשיו במדרגה שנקראת דעת. ולכן האחראים על המלאכה היו צריכים להיות מן השבט הראשון ומן השבט האחרון. כי אני עכשיו חייב לכלול את כל עדת בני ישראל. מן השבט הראשון יהודה ועד השבט האחרון שנקרא דן, המאסף. בצלל משבט יהודה הפותח, ואהוליהב משבט דן החותם. תשימו לב, יש כאן רעיון נפלא. לוקחים את ראשון השבטים, ראש המדברים, יהודה, ואת המסיים, את הסופי, את הזנב. ובתוך הסוגריים האלה נמצא כל המשכן. מלאכת המשכן שהיא שורש כל המעשים, כוללת את הרוח ואת הגוף. יהודה הוא סוד הרוח, ודן, כן, מידת הדין, סוד הגוף. משכן זה לא רק רוחני. משכן זה שמיים וארץ. אני חוזר, היה יודע בצלל לצרף אותיות שנברו בהם, שמיים וארץ, לא רק שמיים. לא להתבלבל. משכן זה רוחני אמנם, אבל זה מתלבש בעולם גשמי, ומשם יוצאת העשייה האנושית. מן העולם הרוחני אל העולם הגשמי. כלומר, מקום חיבור בין מנגנון נשמתי לבין מנגנון גופני. זה השידור של המשכן. כשאין לנו משכן, כשאין לנו מקדש, זה בדיוק מה שחסר. חסר החיבור בין הנשמה והגוף. ולכן אנחנו מפוזרים ובגלות. ובגלל שאין לנו את השלמות הזאת של נשמה וגוף ממש בחיבור אחד שלם, אז אין שמחה. כי השמחה מופיעה רק במקום שיש בה שלמות. אבל אם אין שלמות, אין שמחה גם. לכן כל המשכן זה לא רק השראת שכינה בעם ישראל, אלא השראת השכינה בעם ישראל היא מקרינה את השמחה, כי היא מקרינה שלמות. יהודה הוא סוד הרוח. יהודה זה י' כו"כ, נכון? בשם יהודה יש את י' כו"כ, למרות שיש לו גם את הדלת שכבר מרמזת על הבחינה הרביעית שנקראת מלכות. אבל הוא רוח, ודן הוא כוח הגוף. בסוד שמשון הגיבור, כוח הגוף שבא משבט דן. המדרש מסכם בשמות רבה, אין לך גדול משבט יהודה ואין לך יהוד משבט דן. וראו זה פלא, שניהם ביחד בונים את המשכן.
זה יהוד מבחינה נשמתית, מאיזה בחינה?
מבחינה של ערכים, מבחינה של בניין, כמו גוף שיש בו חלקים תחתונים, יש להם את חשיבותם שלהם, לא מזלזלים, בלי רגליים אי אפשר ללכת, עם כל הכבוד לנשמה. מי שכואב לו בעקב, בתחתית הרגל, לא יכול לזוז. מה זה תחתית הרגל? שום דבר. לא. יש בניין לכל דבר. אני לא מדבר כאן על גבוה או נמוך, במובן הלא טוב וטוב, אבל יש בניינים חיצוניים יותר, ובניינים פנימיים יותר. יהודה הוא בניין יותר פנימי, דן הוא בניין יותר חיצוני. ושניהם ביחד בונים את המשכן. כלומר, אין דבר שהוא מחוץ למערכת הזאת הנקראת משכן. כי הרי היא כוללת את השפיץ מבחינה נשמתית, ואת השפיץ מבחינה גופנית. הראשון והאחרון. האריז"ל כותב שעניין ההקהל בא לחדש את הקשר בין ישראל לבין שורשם העליון שנפגם בחטא העגל. למה עושים הקהל? בגלל שמשהו נשבר. אני צריך להחזיר את הבניין של ההרגשה האחדותית שנפגמה. בחטא העגל יצאנו מן האחדות אל הפיזור. יצאנו מהצילות וירדנו לביה. והנה ידוע כי דור המדבר היה משורשו של משה רבנו עליו השלום. מבחינת יסוד דאבא. זה הבניין של משה. בניין גבוה מאוד. בכללות אנחנו קוראים לזה חוכמה. חוכמה גבוהה מאוד, חוכמה אלוהית. אורייתא, אור. וכל הדור הוא מאותה בחינה. דהיינו בחינת לאה, שעומדת כנגד הדעת. כן, איפה עומדת לאה? לאה זה מושג רוחני, חוץ מאשר היא אישה. היא מנגנון רוחני עליון שעומד בגובה הזה שנקרא דעת, רק שהיא מאחורה. כיוון שלאה אינה אלא הערה מאימא הילה, עולם הבא, ואין לה מציאות עצמאית, כי אם על ידי דבקותה בדעת, כלומר לאה אין לה מעצמה שום דבר, אלא כשהיא קשורה לבחינה הזאת הנקראת דעת של משה רבנו. על כן, אותו דבר, בגלל שהדור הזה נקרא דור של לאה, דור המדבר, גם כל הדור אין לו מציאות עצמאית, אלא כשהוא קשור למשה, לדעת. על כן הדור, דור המדבר, שהיו מאותה בחינה למטה, כן, בעולם שלנו, כשחטאו בחטא העגל, מה הם גרמו לזה? לפרידה הזאת, להתפרדות הזאת ממשה רבנו. כי זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו. ברגע שאתה נפרד ממשה רבנו, אין לך כבר מציאות עצמית. אז מה קורה? כן, אתה נופל מהמדרגה העליונה, והיא מבחינתם, בערך, כן, בערכם, זה מוות. נפרדו משורשם, ובערכם הייתה זו כעין מיטה, כי יצאו מעולם האחדות והחיבור שהשיגו במתן תורה בסיני, בסוד אנוכי השם אלוהיך, תשימו לב את היחס, אנוכי, אנה נפשי כתיבת יהיבת, האנוכי הזה, התוכן האלוקי, אם אפשר להתבטא בצורה כזאת, למי הוא שייך? לך, אני, השם אלוהיך. כל האנוכי, כן? השם אלוהיך. בלשון יחיד, אתה אחד. האנוכי אחד, והשם אלוהיך הוא אחד. והם יורדים מהמצב הזה של האחדות הזאת, אל עולם הפירוד והפיזור, ושם הכל ברבים. בסוד הכתוב, ויומרו, אלה אלוהיך. ישראל, אשר העלוך מארץ מצרים. אין שום ביטוי ביחיד. הכל בפיזור. דרך אגב, כדי לתקן את האלה שם, צריך את אלה פיקודי המשכן. ובכלל, כל פעם שהיו מתנתקים משורשם, כן, משורש חיותם, דהיינו מבחינת הדעת של משה רבנו עליו השלום, מיד היו נופלים ממעלתם וחוטאים. החטא נובע מהניתוק של צדיק הדור. אם אתה מחובר לצדיק הדור, אתה לא נופל. אבל אם אתה עוזב את ידו, אפילו לרגע, אתה נופל ממדרגתך. ועכשיו רצה משה לתקנם, ולגלות מחדש את אחדותם המקורית שעבדה מהם, ולכן כדי להסיר את תומעתם, מה עשה? הקהיל אותם מחדש, וגילה להם מחדש את קשר החיים שנפגם. משה רבנו, כאבא טוב, כמחנך טוב, מה הוא עושה? אומר להם, בניי היקרים, איבדתם את הדבק. הדבק זה אני, לא בגלל שקוראים לי משה, אלא בגלל שאני סוד הדעת. ובגלל שעזבתם אותי, אין לכם דבק. אתם אוסף של פרטים. אני חייב להזכיר לכם, להעלות אתכם למדרגתכם הפנימית, שהיא אחדות נשמתית, הרבה יותר מאוסף של פרטים, שאין להם מה לעשות ביחד. והנה אמרו חז"ל במדרש, משל לשפחה שתינף בנה פלטין של מלך. מה עושה המלך? רואה שהארמון שלו, כן, מתלכלך. אמר המלך תבוא אמו, כן, שלושה אותו ילד, ותקנח צועת בנה. אתם מכירים את המשל הזה, נכון? כך תבוא הפרה, אמו של עגל, ותקנח צועת בנה. כאן יש לנו דבר מעניין מאוד, סוד גדול מאוד. לפני שניכנס לעניין, כן, תראו מה מקשה האלשיך. והקשה האלשיך, דהנה אם הייתה הפרה מחפרת אבון העגל, היה המשל צודק. אבל איפה ראיתי שהפרה מחפרת על אבון העגל? מה הקשר בכלל ביניהם? אך לא כך הוא, רק לטהר את התמי מת. ותירץ, אז מה התשובה? בשביל מה אנחנו אומרים משל של פרה שתבוא לנקות את חטא העגל? הסימבוליקה היפה. אבל מה הקשר? התירוץ הוא, כי הנה תומת מת, מאיפה היא באה? באה מן החטא הקדום דעץ הדת את יושל נחש. זה לא מתחיל עכשיו. זה התחיל כבר בעץ הדת, כשהנחש הטיל זוהמה בחווה. ולאשר הזוהמה אשר הימית את האדם כרוכה בו, מתפשטת לתמה הנוגע בו, או המאהיל עליו, מי שנכנס לאוהל, כן, זה תומת מת, ורק הזוהמה היא המתמאה. זאת אומרת, יש תכונה שנקראת זוהמה, שחודרת ומתפשטת בצורה כזאת, שכל מי שנוגע, כן, הוא תמה למקור הזה, לאבי אבות התומעה, שזה המוות. ואז יש את כל ההשתלשלויות, כן, ראשון, שני, שלישי לתומעה וכו'. והנה, עכשיו תשימו לב, כשעמדו ישראל על הר סיני, כתוב שפסקה זו המתן. זאת אומרת, לאן הם הגיעו בהר סיני? למצב של תיקון, של מה שהיה בנחש. סוף סוף העולם מגיע לתיקון בעוד כמה דקות. ונפסקה המיטה והתומעה. ולכן כל המדרשים, כן, שם מדברים על תיקון, על, 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 על רפואה של כל המחלות, כל מי שהיה לו חסר עין התחיל לראות, כל מי שהיה חסר לו שמיעה התחיל לשמוע, כל אלה שחסרו להם רגליים, כן, צמחו להם הרגליים והידיים, כולם בריאים. חזרו לחיים, לעץ חיים, וכבר לא הייתה מיטה בעולם. ופתאום, חטא העגל. והעגל החזיר הזוהמה, והביא המיטה והתומעה בעצם מחדש. אז עכשיו באמת, אנחנו רואים שאם הפרה האדומה באה לחפר על תומת מת, זה באמת קשור לחטא העגל. כי חטא העגל שחזר את מה שתוקן אותו. נמצא תינוף המדבק בנתמה למת, הוא על ידי העגל. לכן תבוא אמו שהיא הפרה, ותקנח, כן, שהיא מתהרת מתומעה זו, מקנחת הזוהמה הנדבקת בנתמה למת. עכשיו אני שואל אתכם שאלה. מה החידוש פה? מה החידוש שתבוא האם ותקנח צועד בנה? תיקח את הילד, תכניס את הראש שלו בתוך ה... כן, מה שהוא עשה, תגיד לו, אתה תנקה. מה צריך להביא את אמא שלו? אלא יש כאן דבר גדול מאוד. רק האמא, שהתינוק הזה גדל בתוך הבטן שלה, היא יודעת להפריד בין שני דברים. בין הילד לבין הצועה. כשהילד עושה את הצועה שלו, חוץ מכבודכם, האמא לא זורקת אותו ואת הצועה לתוך הפח. היא יודעת שמה שיוצא ממנו, מה שחיצוני לו, מה שזר לו, זה הצועה. לכן קוראים לזה צועה, דרך אגב. זה לא הוא. הוא נקי. זה הרמז. עם ישראל נשאר נקי אפילו בחטא. זה מה שבאים חז"ל לומר. אפילו אחרי החטא עם ישראל חטא במקרה חיצוני לו. והתאומה שלו שם עכשיו. הילד נקי. הוא יפריש את זה ממנו. עד רבה. זה חלק מהתיקון. בגמרה בברכות, תראו איזה גמרה יפה. דף למד ב' על הפסוק בישעיה. התשכח אישה עולה. מרחם בן ביתנה. גם אלה תשכחנה ואנוכי לא אשכחך. כך אומר ישעיה הנביא. כלומר, האם אישה שהיא בהיריון, כן, היא שוכחת את הבן שיש לה בתוך הבטן? כן? ואפילו נגיד שהיא תשכח, אני הקדוש ברוך הוא אף פעם לא אשכח אתכם. זה מה שהקדוש ברוך הוא מבטיח לנו, דרך פיו של הנביא. אז כשאתם מסתכלים על הפסוק הזה, כן, אתם אומרים, איזה יופי, כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. אבל יש סוד גדול בתוך הפסוק הזה. תשימו לב. שואל את כנסת ישראל את הקדוש ברוך הוא. זה לשון הגמרא עכשיו. ריבונו של עולם, הועיל ואין שכחה לפני כיסא כבודיך. כן? הרי הקדוש ברוך הוא אתה לא שוכח כלום, נכון? למה הקדוש ברוך הוא לא שוכח? כי אין זמן. כי הוא היה הווה ויהיה. אמרנו בשיעורים קודמים, למה אנחנו שוכחים? בגלל הזמן. אבל אצל הקדוש ברוך הוא המושג הזמן לא קיים, אז אין שכחה מלפניו. אז כנסת ישראל עכשיו מתחילה לפחד. היא שואלת את הקדוש ברוך הוא, הואיל ואתה לא שוכח שום דבר, שמה לא תשכח לי מעשה העגל. אולי אף פעם לא תשכח את מעשה העגל, הרי זה כל שנייה מופיע מול העיניים שלך. כי אין זמן. אמר לה, גם אלה תשכחנה. גם את זה אני שוכח לך. אמרה לפניו, אז עכשיו כנסת ישראל באה מהצד השני. אז אתה שוכח דברים? חשבתי שאתה לא שוכח הקדוש ברוך הוא, אבל אם אתה שוכח, אולי תשכח משהו אחר. תשכח את זה שהיינו ביחד במתן תורה, שהתחתנת איתנו. אתם מבינים מה הפחד? ריבונו של עולם, הועיל ויש שכחה לפני כיסא כבודיך, שמה תשכח לי מעשה סיני. עם ישראל דואג. אמר לה, ואנוכי לא אשכחך. והיינו דאמר רבי אלעזר, וכאן החידוש, אמר רב הושעיה, מהי דכתיב גם אלה תשכחנה זה מעשה העגל, ואנוכי לא אשכחך זה מעשה סיני. מה הוא בא לחדש לנו פה? לא הבנו את זה, נכון? לא. יש רמז במילים. אלה, זה מה שעם ישראל אמר בחטא העגל. אלה אלוהיך ישראל! הקדוש ברוך הוא אומר, גם אלה תשכחנה. ואם אתה דואג על מתן תורה, שאני גם אשכח את זה, מה הדיבר הראשון? אנוכי, אומר, ואנוכי לא אשכח. זאת אומרת, אני יכול ואני מסוגל לשכוח את מעשה העגל שהתחיל באלה, כשאמרתם אלה אלוהיך ישראל, את זה אני שוכח. אבל ואנוכי לא אשכח. אין לך מה לדאוג. והנה ידוע כי עיקר חיותם של ישראל נבעה ממשה רבנו עליו השלום, כפי שאמרנו. ועל זה היה תיקונם תלוי בהקל. כי בעניין זה התחדש אצלם אור החיים והקדושה. ולשון עדת בני ישראל בא לרמוז שהיו כולם משורש הדעת. כנ"ל. ונראה לומר שמחמת חטאם בעגל לא יכלו ישראל להסתכל בפניו של משה רבנו ברידתו מהר סיני עם הלוחות השניים. כן, אתם זוכרים שמשה רבנו ירד וקרן עור פניו ולא יכלו להסתכל עליו. למה? למה? בגלל שהוא נשאר בעמדתו, בגובהו, ברמתו, ואתם ירדתם. אז עכשיו נגרם, כן, נפתח פער ביניכם, ועכשיו אתה מסתכל, אפילו אתה מתבייש להסתכל, כן, במי שנשאר ברמתו, כן, נכווה מחופתו של חברו, ואתה ירדת. הוא מסביר האריזה, בכוונות שבת, שהוא סוד מה שאומרים בתפילת שחרית של שבת, ישמח משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו. כליל תפארת בראשו נתת, בעומדו לפניך על הר סיני, כן, זה לפי נוסח הספרדים, שני לוחות אבנים הוריד בידו, וכן כתוב בהם שמירת שבת. נו, יפה מאוד, נו, מה זה, מה אתה מספר לי סיפור? קודם כל, רק בטקסט הזה, יש מלא מלא דברים שאנחנו לא מבינים. למשל, דוגמה, כן? מה זה מתנת חלקו? מה זה עבד נאמן קראת לו דווקא? למה הוא עבד נאמן? מה זה כליל תפארת בראשו נתת, לא על ראשו, בראשו, כשהוא עמד בהר סיני? שני לוחות עבדים הוריד בידו, ומה כתוב בלוחות? וכתוב בהם שמירת שבת. מה, לא כתוב לא תרצח, לא תגנוב, רק שמירת שבת כתוב? כן, אז רק על זה אפשר לעשות שיעור של 4 שעות, אבל אין לנו זמן. אבל צריך להבין. אבל אני רוצה להתמקד על משהו אחר, ברשותכם. ואומר שם האריזה, שכלל ישראל כשעמדו בהר סיני ואמרו נעשה ונשמע, קיבלו 1,000 אורות. מה זה 1,000? 1,000 זה אין יותר. זה הכל. אל תחשוב שזה 1,000, כן? 999 ועוד אחד. לא. 1,000 זה הכל. זה אין סוף. מדרגה שאנחנו לא יכולים לתאר. הרי המספר הגדול ביותר שהתורה מכירה זה 1,000. כל השאר זה ריבוי של 1,000. 1,000, אלפי אלפים ורוב ריבי רבבות. קיבלו 1,000 אורות בהר סיני. ואלו האורות הם סוד הכתרים שהלבישו מלאכי השרת שם. אלא שנלקחו מהם בגלל חטא העגל. המלאכים באו, הקדוש ברוך הוא שלח אותם, תיקחו להם מיד את הכתרים האלה. למה? שזה לא ילך עם העגל, לא. זה לא יכול ללכת עם העגל. לא, זה לא נטמע. מה? לא.
מה שמביא זה סמל לאבלות, לא? אתה מדבר, עדי. אתה הורד את איתך מעליך.
אבל למה הוא מוריד את זה מהם? פשוט מאוד, כי הוא דואג להם. ברמה כזאת, אם האורות נשארים, לא יישאר כלום מעם ישראל.
אין כלים.
יש להם אורות גדולים וכלים קטנים, הכל נשבר פה. אז הקדוש ברוך הוא, בגלל שהוא דואג כל כך לעם ישראל, הוא מוריד מהם את האורות. על כל פנים, לא נשאר להם כלום. וגם משה עצמו, משה, למרות שהוא לא חטא הוא בחטא העגל, בגלל שלקחו את האורות מישראל, גם הוא איבד את האורות שלו. עכשיו, מה קורה? האורות של משה עצמו, מה קורה להם? עולים לשמיים. והאורות של עם ישראל, לאן הם הולכים? למשה. אתם מבינים? זה הדרגתיות. עכשיו, משה נשאר עם כמה אורות? 1,000. 1,000 של עם ישראל. ועם ישראל נשארו? עם 0. והאורות של משה, איפה הם? בשמיים. הבנתם את התהליך? בואו נקרא את זה. גם משה עצמו איבד את 1,000 אורותיו שלו, אלא שמיד קיבל את 1,000 האורות שהסתלקו מישראל. הוא מסביר שם שכל שבת חוזרים אורותיו של משה רבנו על השבת שלום. כלומר, כל שבת, משה רבנו, מה קורה לו? מקבל עוד 1,000. אז יש לו שלב שיש לו כמה? 2,000 אורות. מה הוא עושה עכשיו? הוא מעביר 1,000 לעם ישראל. הוא חייב לעשות את זה או לא? לא. הוא לא חייב בכלל. אז מה? יש לו 2,000. בוודאי שהוא יכול לקבל. אמרתי שאין יותר מספר גדול מ-1,000, אבל יש ריבוי. מה?
בתניח זה דוחה.
לא. אם האורות האלה היו מגיעים לישראל באמת, משה היה נותן להם אותם. אבל משה יכול להגיד, רבותיי, פספסתם, האורות שלכם עכשיו אצלי. אבל אתם צודקים, משה רבנו לא שומר את האורות, ולכן הוא נקרא עבד נאמן. היה יכול ואין לו שום עניין להחזיר את האור, כך אומר האריזה. אבל בגלל שהוא דואג לעם ישראל, וזה מדריך אמיתי, זה מנהיג אמיתי שלא דואג ל... רוחניות של עצמו, כמה אני אהיה צדיק חכם ונביא, ועם ישראל לא אכפת לי, העיקר שאני, יש לי עולם הבא שלי. זה לא משה. בואו תראו. והוא מחזיר את 1,000 האורות השייכים לישראל, ואשר על כן קיבל את הכינוי עבד נאמן, לפי שבכל שבת הוא נאמן להחזיר לישראל את 1,000 האורות שאיבדו. עושה לנו טובה. אף על פי שאינו חייב לעשות זאת מעיקר הדין.
אבל אמרו שחז"ל אומרים שכל הכוח של משה זה בגלל, בזכות ישראל.
נכון.
אז כשהם נזופים גם הוא נזוף.
נכון, בגלל זה הוא איבד את אלף אורותיו. אבל בגלל שהוא במדרגה יותר גבוהה, בכל זאת, הוא איש האלוהים, אז כשהאורות שלהם עולים, הם עוצרים בתקרה משה. בדיוק. זה אחת מהכוונות שאנחנו עושים בעמידה, כן? שכשחז ושלום אנחנו חוטאים, והאורות שלנו נעלמים, לאן הם הולכים? לצדיק שנמצא מסביב. אם יש לך חבר שהוא צדיק, כשאתה חוטא, האורות שלך הולכים אליו. ואתה מתפלל בעמידה, ותן חלקנו. לא. שים חלקנו עמהם, הוא לעולם לא נבוש. מה? אומר לנו הארי הקדוש בכוונות, אני יודע שלפעמים אני חוטא, אני יודע שלפעמים האורות שלי הולכים, אבל תשים את זה אצל איזה צדיק, שהוא אדם טוב, שכשיגיע הזמן, תחזיר לי
אותם.
שלא יגיד, כי מעיקר הדין מותר לו להגיד, לא, אני לא מחזיר, זה שלי. יוצא מדבריו הקדושים, שבימות החול היו למשה רבנו אלף אורות, כן? כי הוא איבד את שלו, אבל הוא גיבל את של ישראל. לעומת ישראל שהיו מחוסרי אורות, כל השבוע אין להם כלום. ורק בשבת, מה קורה? חידוש, כשמשה היה מקבל בחזרה את אלף אורותיו השייכים לו, היה מחזיר לישראל את האורות שלהם, שנסתלקו מהם בחטא העגל. ממילא היו משה וישראל שווים באלף אורות כל אחד.
רק בשבת.
רק בשבת. על כן הלימוד בשבת הוא הרבה יותר גבוה. ולכן צריך ללמוד תורה בשבת. ולפי הסוד, חכמי הסוד, צריך ללמוד סוד בשבת. אם לא למדת מספיק בשבוע. כי שבת מיוחד ללימוד הזה, לפנימיות יותר.
מה
ההבדל
פה,
בדרך כלל,
כשאנחנו מדברים על כנסת ישראל, היא ברמה הכי גבוה שיש.
נכון.
ומה ההבדל בין הרמה של כנסת ישראל וישראל שיש פה?
ההבדל הוא שהכנסת ישראל זה המושג הנשמתי. אבל המושג הנשמתי הזה הוא מתלבש כאן אצל בני אדם. אז המושג הנשמתי אין יותר גבוה ממנו. אבל כשהמושג הנשמתי הזה מתלבש כאן בבני אדם, ובני אדם חוטאים, אז המושג הנשמתי לא מתגלה, פשוט מאוד. הוא לא יכול להתגלות בשלמותו. במקום 100%, אז הוא מתגלה ב-10%, 15%. חלש. זה הבניין. אבל כנסת ישראל אין יותר גבוה. זה נכון.
זאת אומרת שכנסת ישראל יש הלבוש של נשמה, רוח ונפש גם...
אפשר לומר באופן כזה, כן, בכללות, וזה מתלבש אחר כך בכאן, ביהודים, בעולם הזה, בבני ישראל. והמושג הזה הוא מושג גבוה מאוד. לכן בדור שלנו צריך ללמוד אמונה. כי מה זה הלימוד שייך לדור שלנו? ללמוד מה זה הכוח הזה של כנסת ישראל. כי אם אתה לא יודע מה הכוח, אתה לא אומר באיזשהו שלב, וואי וואי, חסר לי 75% מהאורות של כנסת ישראל. אבל אם אתה לומד אמונה, אתה מתחיל לדאוג לחיסרון הזה. אתה יודע כמה חסר, כי כמה באמת יש. זה החשיבות של לימוד האמונה. משהו משתנה שם. לטובה. הוא מסביר הרב לורי השליטה, שכך ניתן להבין העניין שלא יכלו ישראל להסתכל בפני משה. למה? כי קודם חטא העגל, כשהאירו בישראל אותם אורות כמו שהיה אצל משה רבנו, עליו השלום, היו יכולים להסתכל בפניו. למה? כי אלף שווה אלף. אז אחד מסתכל בשני, וזה בסדר גמור, אין להם בושה ממשה רבנו. כי הייתה השוואת הצורה ביניהם. אבל אחר החטא, שנלקחו האורות מהם והתאספו אצל משה, כן, התרכזו אצל משה, כל האורות של 60 ריבו, מישראל, תדמיינו לעצמכם איזה כוח קיבל משה, לא היו מסוגלים עוד להסתכל בפניו, משום ההפרש והפער שנוצר ביניהם. משה עם אלף אורות שלהם, והם מחוסרים. אז יש להם בושה להסתכל בפניו של משה רבנו, כי אתה לא נותן כלום, אתה רק יכול לקבל פה בית ל...
מפשט הפסוקים נראה שכשהוא לימד אותם תורה, אז לא היה מזווה, נכון?
יפה מאוד. זה בדיוק העניין. רק לא הכנסתי את זה לשיעור, אבל יפה שחידשת את העניין הזה, כי זה קשור בדיוק לעניין הזה. חוץ, כל מה שאני אומר פה זה חוץ מזמן שהוא מלמד אותם תורה. יישר כוח, יפה מאוד שדייקת על העניין הזה. רק לא הבאתי את זה לשיעור.
הוא חבר שלי.
בדיוק אותו עניין, יפה מאוד. זה כבר. אתה יודע, יש אנשים, מאיפה הכבוד שלהם? הם אומרים, אתה יודע מי זה הרב שלי? זה הכבוד. זה ענבה, כן? אתה יודע עם מי אני לומד? שריך, יש לך שכנים דיינים. גם הוא אומר אותו דבר, אל תדע.
כן, אני יודע.
כן, כי בינינו זה בינינו אצלי, זה לא... טוב. ואני לא אשכח מה שעשיתם לי. תקעתם אותי במלכודת כזאת בפורים.
מה אתה עזרת?
איי, וואי, וואי, אני לא אשכח את זה.
בבקשה.
אני חשבתי, אני הולך סתם לאיזה מסיבה. טוב. ועניין האורות הללו מתחדש, כן, בכל שבת ושבת. זאת אומרת, זה לא היה חד פעמי. עכשיו, עכשיו, כל שבת. ומשה רבנו מקבל את אלף אורותיו, והוא נותן לישראל את אלף אורותיהם שקיבלו בהר סיני וכו' וכו'. זאת אומרת, כל שבת חוזר אותו עניין, יש לנו אלף אורות בשבת. כלומר, איך זה מתבטא בעולם שלנו? מסוגלות ללמוד ולהתעמק ולהשיג מדרגות שאנחנו לא יכולים להשיג ביום רגיל. פשוט מאוד. אבל לא לנצל את הזמן של השבת. ומעבר לפשט הדברים וללימוד שאנו מקבלים על הגינותו של משה רבנו, טוב, איזה איש חשוב, ברוך השם, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו אדם כמו משה, שמחזיר לנו בכל שבת את האורות. מעבר לזה, הרי שלפי זה ניתן לומר, שמה? שבכל שבת ושבת מתחדשת ההערה שהתגלתה במתן תורה, כי הרי אם אני מקבל אלף אורות, זה מה שקיבלתי בהר סיני. בשבת של הר סיני, גם שם זה היה שבת. זאת אומרת שאפילו אני היום פה, בתשין סמך זין, שלכאורה אין לי שום קשר למתן תורה, אנחנו מקבלים אלף אורות כאילו היינו במתן תורה. שלפי זה ניתן לומר שבכל שבת ושבת מתחדשת ההערה שהתגלתה במתן תורה ומתגלה אצלנו בכל שבת, וזה פלא, זה מתחדש. כאילו לומר שעניין מתן תורה עם כל האורות העצומים שקיבלנו שם, מתחדש ומתגלה אצלנו בכל שבת. אז כל שבת, אם אני לא מרגיש שאני במתן תורה, יש לזה בעיה. דרך אגב, אחת מהכוונות של הערי הקדוש זה כשעולים לתורה, עולים להר סיני. מי שעולה ראשון עולה למדרגת חסד, מי שעולה שני עולה למדרגת גבורה. ולפי מה שיש לו שם במה שהוא קורא, כן, אתה יודע בדיוק מה, איפה הוא נמצא היום. וכשהוא יורד הוא נותן את מה שהוא מקבל לכל השאר, וזה הלחיצות ידיים שאנחנו עושים אחרי זה. אני מחלק את מה שקיבלתי בהר סיני.
יש עניין כאילו ל...
בוודאי.
חוץ ידיים בגבולם, כמנהג אחינו הספרדים.
או כשאנחנו עונים לברכות שהוא עושה.
כן, בוודאי, גם העניין, אבל עניין להתחלק איתם, לומר להם, לעשות, כן, אני נותן לכם, אתה לא חייב ללכת לקץ כל בית כנסת, כן? גם כשאנחנו מתחילים עמידה כאן, ברוך השם, יש לנו מנהג בין החברים, כן? שלפני כל עמידה, כן, אנחנו מסתכלים אחד על השני, כבר אנחנו פה שלושה מהסוג הזה של האנשים שמסתכלים אחד על השני, כן, ואנחנו עושים סימן, אנחנו עולים ביחד לעמידה. ואנחנו כבר כמעט איזה עשרה שעושים את זה בבית הכנסת.
בן ישחי כותב את זה.
כן, הבן ישחי כותב את זה. וכל אחד מסתובב, מסתכל על השני, כן, זה קשר, אפילו שלא ראית אותו.
אפילו שעושים קשר.
בוודאי, כדי לעלות ביחד, אתה לא עולה לבד, כמו איזה אגואיסט.
כן.
אתה עולה לעולם שכולם באחדות.
אבל זה לא כל המניין עולה ביחד בכל מקרה?
בוודאי שכל ה... אבל כשאתה עוד עושה את העניין הזה, ואפילו כשלא דיברת עם החבר ולא ראית אותו, ולפני המיטה אתה מסתכל עליו ועושה לו חיוך ועושה לו ככה, אני איתך, אתה איתי, אתה יודע כמה זה עוזר? זה כוח עצום, וזה קודם כל דומה למלאכים, ככה כתוב בבן איש חי. דומה למלאכים שהם כולם כן מבקשים רשות זה מזה ונותנים רשות זה לזה. זה לא אני עולה לבד, תישאר אתה שם למטה, אני לא יודע מה אתה עושה, אולי הוא מכוון ואני לא, אז מה אני אעשה? אז כולם ביחד זה מנגנון חזק מאוד. אתם יודעים שהפועל הדמיוני בעולם הזה הוא חשוב. אסור לזלזל בזה. ילד קטן, איך אתה מעביר לו כאב? עם שטויות. הוא מקבל מסכן פאף, נכנס בראש, אתה עושה לו ככה. הנה, הלך. הוא מחייך. מה הלך? תעשה את זה למבוגר, יוריד לך את הילד, יגיד לך, מה אתה עזוב אותי, המשוגע, מה אתה לא רואה שקיבלתי מכה? למה אצל הילד זה עובר? מה? מה עשית? עשו מחקר, כן, רופאים, באמריקה, מחקר חדש, קראתי את זה השבוע, שכשמחזיקים את היד לחולה בזמן משהו, כן, זה מוריד לו כמעט 50% מהכאב. כלומר, עשו בבדיקות שם, זה מוריד לו את הכל. לא קורה כלום! אז עשו בדיקות, למשל אם הוא מכיר את מי שמחזיק לו את היד, ואם הוא לא מכיר את מי שמחזיק לו, כמה אנשים? על כל פנים זה תמיד יותר חזק מאשר הוא בחדר לבד. תל פלאות. כלומר, אנחנו רואים שיש כיוון, כן, להיות באחדות הזאת. אבל דור הנכנס לארץ, כל זה היה בשביל דור המדבר, לאה. דור שנכנס לארץ ישראל הוא מבחינת רחל. אבל דור הנכנס לארץ היו מבחינה אחרת, רחל. עקרת הבית, עקרת הבית. ארץ ישראל זה הבית. כלומר, מה ההבדל ביניהם? מלכות המאספת את כל המחנות. זה המלכות. ולכן לא היו תלויים במשה כדור המדבר. כלומר, משה רבנו היה עם ישראל תלוי בו בגלל שהם היו לאה דור המדבר. אבל רחל, שנכנסת לארץ, יש כבר עצמאות. אפילו ממשה רבנו. זה גדולה. לא, זה שהוא איננו זה דבר אחר. אבל לפני שהוא איננו, כן? זה מה שאנחנו נגיד אחר כך. אבל לפני שהוא איננו, הקשר הוא כבר לא אותו קשר. זאת אומרת, אתה עם הבן שלך, אבל הבן שלך כבר בגיל התבגרות, בגיל בגרות. הוא אומר לך, אבא, אני יודע שאתה אוהב אותי, שאתה אבא שלי, שאתה הכל, אבל אני יודע להסתדר לבד. זה דור רחל. ולכן יש יותר חוצפה, כן? כי האחרים הם תחת חסותו של משה. דור הנכנס לארץ, אוהו, זה דור אחר, לגמרי. סוג אנשים אחרים, זן חדש. לכן לא היו תלויים במשה כדור המדבר, אלא דבוקים לשם יתברך ישר, הם לא רוצים אמצעים שם, אפילו לא משה. ולכן מה קורה בזמן הגאולה? כתוב לא יהיה הבדל בין רב לתלמיד, כי כולם ידעו אותי. אנשים כבר לא רוצים, זה הדור שלנו, נכון? נגד מה אנשים הצעירים נמאס להם כבר ומתחילים להתפוצץ? נגד ההיררכיה, כן? אני מצטער לומר את זה, כן, אבל זה כן, הרבנים, וזה אמר, וזה אמר, אכפת לי, אני קשור לקדוש ברוך הוא. זה מה שאומרים לך הצעירים, אם תשמע את זה. אז הוא אמר ככה, הוא אמר לי ככה, וזה יגיד לי אחר, וזה יגיד לי, אני אתן לי, אני הקדוש ברוך הוא, אני ישר אצלו. מה, אתה חוצפן? איך אתה ישר אצלו? כן, אני לא צריך את כל אלה. זה ממש ככה קורה. וזה שאמר להם משה רבנו עליו השלום, הוא אומר להם, אני לא יכול עליכם, ואתם, הדבקים השם אלוהיכם, חיים כולכם היום. כלומר, גם בלעדיי אתם דבקים בשם, וזה נכון, אתם צודקים. אתם חיים כי אתם דבוקים בשם. זאת החיות של הקשר האלוקי הישיר. וממילא נכנסו לארץ אפילו כשמשה עצמו לא נכנס. זאת אומרת שהקשר הזה לא היה כבר תלוי בקשר במאוזן, אלא היה קשר במאונח. כמובן שחז ושלום לא להבין מזה, כן, שצריך לזלזל בגדולי תורה, חז ושלום. אני רק מנסה להסביר למה הדור הזה, כן, יש בו את החוצפה הזגה הזאת. כן? בגלל העניין הזה שכן, אני רוצה להיות קשור למקור, רוצה להיות קשור לפנימי יותר. ודרך אגב, זה החיפוש גם לפנימיות התורה. תפסיק לבלבל לי את המוח עם הלכות. אני רוצה את התוכן. מיד.
אנחנו מטפלים, אני חושב, בבעיות שלנו, של העם.
מה? עוד פעם, אתה חוזר לממשלה.
חוזר. לא, 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 לא.
מי?
הרבנים. הרבנים. היום.
לא מטפלים.
למה, אין לנו מנהיגים? לא מטפלים בבעיות של העם.
אני אגיד לך למה.
והולכים לפוליטיקה אנשים.
אני אגיד לך למה, זה לא שהם לא מטפלים בעניין של העם. עכשיו, 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 ברגע שאנחנו מדברים, קם גם כן דור חדש של רבנים. שמה יהיה, מה תהיה התכונה שלהם?
לטפל בנו.
לטפל בעם, למה? כי הם לומדים מה זה עם. אלפיים שנות גלות, לא למדנו מה זה עם, למדנו מה זה תורה, למדנו מה זה פרט. אתה מדבר עכשיו על מושגים, עד שאני מכניס את המושגים האלה בראש של התלמידים, זה לוקח שעתיים, שלוש שנים, הם לא מבינים על מה אני מדבר בהתחלה. מה ההבדל בין כלל לבין פרט? קשה מאוד להבין. עד שזה נכנס. הדור שלנו היום לומד אמונה. הדור שלנו היום לומד מה זה עם ישראל. וממילא כשהוא יבין ויתחיל להפנים את העניין הזה, אז בוודאי שעם ישראל יקבל את המזון שהוא מחכה. כי עם ישראל מחכה למזון, ונותנים לו מזון של פרטי, של תורה עדיין שהייתה בחו"ל. ולכן התורה של ארץ ישראל היא תורה שהיא שונה, היא תורה כללית. בעזרת השם, בלי לזלזל בשום דבר, אבל אנחנו הולכים לכיוון הזה. הולכים לכיוון הזה של בניין העם, של גילוי התוכן הפנימי שלנו, של הזהות, כן? אנחנו קוראים לזה סגולת ישראל, יותר ויותר, לומדים אמונה, לומדים תורה ששייכת לארץ ישראל, ממש, תורת הארץ, הרב קוק היה קורא לזה התורה הגואלת, ועם התורה הזאת, כן, אנחנו מתקרבים. לכן כל תורת החסידות וכל התורה הפנימית יותר, כן, תופסת תאוצה כל כך גדולה, כי היא נוגעת בנשמה הזאת. היא נוגעת בזה שעם ישראל נקי בפנים, שכל הבעיות שלו זה רק דברים חיצוניים. כשאתה אומר למישהו, אתה יודע, אתה לא חוטא. אתה חוטא מבחינה חיצונית. החטא שלך, הנה הוא פה. זה הצועה. זה יצא. אתה נקי. אז הוא מקשיב לך. האם אתה אומר לו, אתה מלוכלך, אתה וזה ביחד, מי יקשיב לך בכלל? כשאתה מדבר לדור הזה של היום בצורה כזאת, כן, השינוי הוא דרמטי, דרסטי. מיד אתה קולט אותם, מיד הם קולטים אותך ואומרים, אני רוצה אחד שמדבר אליי ככה. אני יודע שאני נקי בפנים. מה אתם מכניסים עליי פחדים וזה ישרפו אותך בגיהנום וזה? כן? אז זה כל העניין היום שהתורה, הגישה של התורה משתנה. לכן כל הממסד בעצם מתפורר, אבל לא לפחד, זה לא לרע, זה לטובה. הממסד הישן, כן? ונבנה דבר יותר בסיסי, יותר חזק, שאפילו הרבנים מברכים על הדבר הזה. כי זה באמת דבר יותר גדול, זה כמו אבא. אבא רוצה שהבן שלו יהיה אפילו יותר תלמיד חכם ממנו, נכון? זה בדיוק מה שרב צריך לבקש מהתלמיד. הרב צריך לדאוג שהתלמידים שלו יהיו הרבה יותר חזקים ממנו. לא שהוא יישאר רב והם תמיד יהיו תלמידים. לא. רב אמיתי רוצה שהתלמידים יעברו אותו. לא אכפת לו, כי זה העיקר, זה רק הפצת התורה, הפצת האור. זה לא בשבילי ולא בשבילך ולא בשביל אף אחד, זה בשביל קודש הבריחו שיתגלה לפה. אז צריך להיות אמיתי, צריך להיות הוגן, צריך להיות שלם, ולא לפחד. אנחנו צריכים, כולנו, יש לנו רק עבודה אחת ביחד. גילוי אורו יתברך בעולם הזה. וככה שנהיה בחבורה אחת, באהבה, ואם יש בעיות, מיד לתקן את זה, לא להישאר בזה. זה דבר חיצוני, זה זר לנו. מיד אנחנו בונים את המנגנון הזה. רבי שמעון בר יוחאי אומר דבר חמור. אם היה בית כנסת אחד בעולם שיש 10 חברים אמיתיים, היה במשיח מיד. מפחיד. מה, אין דבר כזה? אז בעזרת השם בוא נבנה דבר כזה. של אנשים שדואגים אחד לשני ובאמת באמת אכפת להם אחד מהשני ועם אהבה ולא חשוב מה קורה. לפעמים יש נפילות ומשברים וזה, אבל האחדות נשמרת, כן? אנחנו ממש קרובים. מחר בעזרת השם... צריך להשתדל, זה הכוח. צריך להשתדל ולאהוב את הילדים ולא לשפוט אותם כל רגע. זה לא פשוט. מחר יש לנו הילולה גדולה מאוד, מחר בלילה בעזרת השם, בצפת, הילולה של רבי משה, רבי אשר הפרסי. זכר צדיק וקדוש לברכה שנשחט, נשחט כמו כבש בציון של רבי שמעון בר יוחאי, ממש, בציון.
מי על ידי מי?
מתי זה? לפני 7 שנים, 8 שנים עכשיו. נשחט שם על הקבר, הוא כל החיים שלו התפלל להיות קרוב לרשב"י, והוא ממש גמר את החיים שלו קרוב לרשב"י, והוא קבור ליד הרשב"י. זה סיפור מזעזע, לא חשוב, שלא ניכנס עכשיו לסיפור, ומחר אנחנו עושים להילולה הזאת, כי זו הילולה חשובה מאוד, ובעזרת השם בלי נדר, כן, נכוון על כל האנשים של כאן, ובעזרת השם שתהיה הפצה של אור גדול. אני רק רוצה להגיד לכם שהצדיק, כן, רבי משה אהרון הכהן, שזכינו להיות בקרבתו, כן, כתב לנו שההילולה הזאת היא חשובה ואנחנו צריכים ללכת אליה, והוא מדגיש שם באחד מהמכתבים שלו, הוא נתן לי מכתב שאני צריך לקרוא מחר בעזרת השם שם, שצריך להגיד לכל החברים, כן? חברים מבחינתי זה כל מי שבא לשיעורים, כן? שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, שהוא הצדיק אוהב אותנו ושמח בנו מאוד, והוא יודע מה הולך, כל השיעורי והכל, אל תשאלו, זה אני לא יכול לספר לכם כי אתם לא תבינו בכלל מה קורה פה. אבל יש מנגנון כל כך חזק, כן? שהזרם עובר וממש יש שם ההבטחה שאנחנו מאוד מאוד קרובים לגאולת עם ישראל. בעזרת השם צריך להתחזק, לשמוח, לא להיכנס לייאוש. אנחנו עכשיו בחודש של התחדשות, חודש ניסן, ביום שלישי בעזרת השם. החודש הזה לכם, מתנה, אני נותן את זה לכם, תתחדשו. החידוש הזה לכם, כל אחד יתחדש ויתחיל מההתחלה ממש, כאילו עכשיו הוא נולד מחדש. עם ישראל נולד בניסן. בניסן יגאלו, בניסן עתידים להיגאלו. אמן כן יהי רצון. סליחה על האיחור. Yeah, I think that's